טוב, אז אנחנו בלוט. פעם שעברה קראנו את כל הסיפור של לוט, שגם יש לו צאן ובקר ואוהלים, המריבה בין רועי אברהם לרועי מקנה לוט, וההיפרדות שלהם והבחירה של לוט בסדום. אז אני רציתי להתמקד בעקבות השאלות שלכם בשני נושאים. נושא אחד זה נושא באמת ההיפרדות מלוט, שהעסיק אתכם פה בשיעור, כן, לא, למה, כמה. והנושא השני זה נושא הממון, שאיכשהו הם שניהם כנראה דבוקים פה בסיפור. הכסף, האם זה, אנחנו כאילו מושכים עוד חוטים אחורה לכסף, הזהב, הרכוש שאברהם מוציא ממצרים, מפרעו, ואיך אנחנו מתייחסים אליו, והקשר שלו פה למריבה, אז יש לנו כמה דברים יפים. אז בשלב ראשון בוא נתייחס לזהות, לידנטיטה, לוט. אז פעם שעברה דיברנו על הנקודה שכתוב ברמב"ן, והוא מביא את זה מהזוהר, שכל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. נכון? שיש איזו הסתכלות על התורה, שהיא מעגלת את החיתוכים שאנחנו עושים לגבי טובים רעים. מה שבפשט אתה יכול לכאורה לסדר לך את העולם, פרעו רע, זה כמו בסרטים של שנות ה-80, אז הקבלה זה סרטים של שנות ה-2000. שכבר פתאום גם היטלר הוא טוב, נכון? יש את ה... לא אוהבים כבר זה, כבר לא חותכים, אין, לא עושים סרט כזה שחותך רוסים רעים, אמריקאים טובים.
יש ספר כזה.
כן, אז מאיפה כל העסק הזה, זה גם התורה של סבא מאוד מאוד יונקת מהעולם של הקבלה, שהקבלה עוקבת אחרי ההשתלשלות מהשורשים למטה, ואז שבשורשים הכל טוב, ולמטה מתחיל להסתבך, אבל אם אתה רוצה לפתור את העניינים, אתה חייב ללכת להבין את השורשים של הדברים. ואז במובן הזה לוט מלכתחילה הוא שם קדוש. תגידו את זה בפילוסופית, הוא זהות, הוא משהו שלא נקבע עליו לכתחילה טוב או רע. עכשיו למטה יכול להיות שהוא נעשה מעורב טוב ורע, כמו שדיברנו קודם על עבודת השם, ויכול להיות בכלל שזה מצד הבחירה, הוא בחר לאיזה כיוון. זאת אומרת, לוט, המילה הזאת בשורש היא שם קדוש. לאן זה הלך בעולם של הבחירה, זה כבר יכול להיות רע גמור. אבל שום דבר הוא במקור לא... איך התורה חושפת בפנינו את זה? שהיא בכוונה מראה לנו דמויות שלכתחילה אתה עוד לא יודע לאן הן הולכות. אם אתה עוקב אחרי הסיפור של התורה, לוט בהתחלה עוד לא מתברר שהוא איזה משהו לא בסדר. גם אני לא יודע אם בסוף אתם תגיעו למסקנה שהוא כזה לא בסדר. אבל אם אתה קורא את התורה מהסוף להתחלה, אז אתה הרסת את האפשרות של לוט להיות צדיק. אתה הרסת את האפשרות של לוט להיות שם קדוש. אתה כבר נעלת אותו בסוף שלו. אז כדי לקרוא, אתה חייב מההתחלה לקרוא שאני לא יודע מי זה לוט, בוא נראה מי זה לוט. ולנסות להבין, הוא צץ לנו על הבמה, בעצם הוא הבן של הרן, והוא צץ לנו על הבמה כמצטרף לאברהם במסע שלו לישראל. ואנחנו לא ידענו מה יצא מזה. היה לנו שאלה, האם זה היה רעיון טוב שאברהם מצרף אליו עוד מישהו, כשלך לך לכאורה נאמר לא. ומה יצא מזה? אז בואו נראה למשל, בעמוד 24, בשורה 25, מה המדרש אומר על זה. השם אמר אל אברהם, רבי יהודה אומר, כעס היה לאבינו אברהם, דהיינו על אברהם, בשעה שפרש לוט בן אחיו. זה בראשית רבה, פרשת לך לך, מאימו. אמר הקדוש ברוך הוא, לכל הוא מדבק וללוט אחיו אינו מדבק. אז רבי יהודה, או יהודה, יש לו מחלוקת קבועה עם רבי נחמיה במדרש, הוא אומר שההפרשה של לוט, ההפרדה, מתי שאברהם מחליט להיפרד מלוט, זה כתרוג על אברהם אבינו, זה לא לטובתו דווקא. כמו שחלק רצו ללכת פעם שעברה, להגיד, או, זה רעיון חכם, אז רבי יהודה אומר, לא, זה עשה כתרוג, הקדוש ברוך הוא אמר, את כל העולם אתה מקרב, הנפש אשר עשו בחרן, אתה פותח אוי להכנסת אורחים, ואת לוט אחיך אתה מפריד, אז היה עליו כתרוג, כעס. רבי נחמיה אמר הפוך. כעס היה לו להקדוש ברוך הוא על אברהם בשעה שהיה מהלך לוט עם אברהם אבינו. הכתרוג היה בשעה שלוט היה איתו. לא כשהוא הפריד אותו. הפוך. אז קודם כל זה כדאי להכיר את שני המוראים, אני חושב, שחולקים אחד על השני ממש הפוך. כל הגישה לאיך להתייחס ללוט, אחד אומר, זה היה לא מוצלח מלכתחילה ועורר כתרוגים על אברהם, כל הנוכחות של לוט עם אברהם, והשני אומר, בדיוק הפוך, הכתרוג היה עליו כשהוא החליט להיפרד ממנו. אז אם דיברנו פעם קודם על כל אחד והאות שלו בתורה, אתם רואים שהמדרש מביא לנו את זה, כדי שנכיר את שתי הזוויות ההפוכות האלה. לא ניתקע. מה הכעס? רבי נחמיה מסביר מה הכעס של הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי לו, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. והוא מדביק את לוט בן אחיו כדי ליורשו. אם כן, ילך ויביא לו שני פרסתקים, ילדים אסופים מן השוק, שיאסוף ילדים איזה, וגם כן, חלק להם את הארץ. אני דיברתי איתך. כמו שהוא רוצה בן אחיו, אבל אחרי שיפריש את לוט מעליו, גרש לץ ויצא מדון, גרש לץ זה לוט ויצא מדון, ויריב בן רועי אברהם. זאת אומרת, וישבות, הפסוק בעצם אומר, ברגע שאתה מגרש את לוט, אז מפסיק הריב. הריב גם בין אברהם ללוט, בין הרועים, וגם כביכול ריב בין הקדוש ברוך הוא לאברהם. אז בוא נגיד ככה, השיטה של רבי נחמיה באופן כללי, נגיד, זה השיטה של עלה ועוד כמה, שרצו להגיד זה הנספח הנדבק. הנספח הנדבק, כן, הנספח הנדבק, מה שהוא שמע שמה, אולי אפשר להגיד ששורש נשמתו של עלה מקושר לרבי נחמיה, בסדר, הוא רומזה את הזווית הזאת, זה הנספח, זה לא בסדר. זה לא מתאים, ומזווית אחרת, אפשר להגיד מכל מיני זוויות, פה הוא נגיד מדבר על הירושה הזאת, אבל העיקר הוא אני דיברתי איתך, ואתה מחליט בטעות לקחת אנשים שלא כל כך מתאים שתיקח אותם. ורבי יהודה אומר, להפך, דווקא זה מעלתו של אברהם, אבינו לקחת את הנספח הזה. עכשיו בוא נלך רגע עם השיטה של עלה עוד קצת. הנספח שעושה בייפס, הוא קרא לזה פעם קודמת. אז בוא נראה מעניין אם כבר ללמוד על הרן אבא שלו, שהיה דמות די אלומה, והיה מות הרן על פני תרח אביו, אתם זוכרים? אז הוא היה דמות די אלומה, אבל המדרש מספר לנו מי זה הרן, וככה לאור הלימוד שלנו פעם שעברה פתאום קישרתי. מה עלה רצה להגיד פעם קודמת? שלוט, איפה הוא היה בכל הסיפור של מצרים? לא שמענו עליו, ופתאום חוזרים ממצרים, וכתוב, וגם ללוט, וגם. אם תשימו לב, יש כל מיני דמויות בתורה שהתורה אומרת להם וגם. והבל לוי גם הוא מבחורות צונו, כאילו גם אתה. יש מישהו ויש את הגם, גם אתה. אז בעצם, ואיפה לוט בכל הסיפור של מצרים? אז גם אם תגיד שהוא היה איתו במצרים, והתורה לא סיפרה על זה, או שתגיד שהוא לא היה איתו במצרים, התורה נותנת לנו תחושה שהוא לא עבר את מה שאברהם עבר במצרים. ואברהם עבר במצרים משהו שחשוב להתפתחות שלו, ולוט כאילו עובר ליד זה. אז המדרש אומר משהו דומה על הרן. והיה מות הרן על פני תרח אביו. איך זה מדרש לענייננו בשיעור הזה, אולי היה אפשר לדלג עליו, אבל חבל לי, ממש כדאי שתכירו את המדרש הזה. איך הרן מת? אז אומר ככה, רבי חיה ברי דרב עדה דיפו, הבן של רב עדה מיפו, אמר ככה, תרח, אבא של אברהם ושל הרן, היה עובד צלמים, היה לו חנות לאלילים. זה גם נקודה מעניינת לחשוב על זה, שאבא של אברהם היה מוכר עבודות זרות. סבא זרונו לברכה היה אומר שכשיהודי הוא לא בסיפור של התורה, הוא נהיה יצרן אלילים. בסדר? אז הוא אומר ככה, כשיהודים נמצאים לא בתוך המערכת של, לא משרתים את המערכת של התורה, אז הם עושים משהו, הם אף פעם לא מובטלים, והם פותחים חנויות לאלילים, והם מוכרים אלילים לכל העולם, זה פרויד, זה מרקס, זה כל החבר'ה האלה, הם מוכרים פסלים גדולים לכל העולם, זה ככה סבא, שיטה של סבא, איך להבין, מה זה הוא היה מוכר, תרח עובד צלמים היה. אבל בכל אופן, במדרש הסיפורי, היה לו חנות לפסלים. אחד זמן נפיק לה, יום אחד יצא לאיזה מקום, ויושיב את אברהם מוכר בחנות במקומו. אז בא איש אחד, רצה לקנות אליל, שלום, אפשר לקנות אליל. אז אברהם אומר לו, תגיד, בן כמה אתה? אז הוא אומר לו, אתם רואים שם, זה בעמוד 25, אני מתרגם לכם סימולטנית. כן? בן 50 או 60. אמר לו, אוי לך לאדם שהוא בן 60 ורוצה להשתחוות לאליל בן יום אחד. כי אני היום עשיתי את הפסל הזה ואתה רוצה להשתחוות לפסל בן יום. אני שם בסוגריים שכל אחד מאיתנו צריך לנסות לענות על השאלה, הרי עובדי אלילים הם לא מטומטמים, אז בכל אופן, כאילו איך, מה, פתרת אותם ככה? בסדר, זה שיעורי בית שכל אחד יחשוב, אני לא יכולתי להסתפק במסר הזה, כאילו עובד האלילים הוא מטומטם, כי זה מה שכתוב, והעם מתבייש והולך לו, כאילו יצא מהחנות, וואה, מדהים, אתה הפכת לי את העולם, בסדר, אז זה צריך עוד, גם המדרש לא חושב שעובדי אלילים מטומטמים. למרות שזה עלול להצטייר ככה, אני לא חושב.
יכול להיות שאברהם, הוא אמר את אולי, איך הוא אמר את זה, היה לו השפעה, לא על מה שהוא אמר.
אבל עדיין, מה חידשת לו? אם היית אומר לו איזה מסר שמשנה לו את תפיסת העולם, מה אמרת לו? אתה בן 60 והפסל בן יום, אז פתאום אמר, וואו, בסדר, אני אומר, זה שיעורי בית, לא רוצה לפתוח מזה נושא, תחשבו על זה. אבל יום אחד באה אישה עם קערת סולת ורצתה להגיש לאלילים, אז היא אמרה לו, כך שים לפני האלילים, בסדר? אז אחרי שהיא יצאה או תוך כדי, אברהם לוקח עלה ושבר את כל הפסלים בחנות, ואחרי זה בסוף הוא את הפסל הגדול הוא שם לו את העלה ביד. חוזר אבא שלו תרח, אומר לו, תגיד, מה, מי שבר פה את כל הפסלים? אז הוא אומר, אני לא יכול להסתיר ממך, באה איזה אישה, שמה פה קערת סולת, ואמרה לי, תקריב לפני האלילים. אז שמתי להם, ואז הם התחילו לריב. אחד אמר, אני אוכל קודם. אחד אמר, אני אוכל קודם. בסוף, פה הגדול, הוא לקח עלה ושבר את כולם. אז אמר לו, תרח, תגיד, אתה עובד עליי? הם יודעים משהו? אז אמר לו, ולא ישמר אוזניך מה שפיך אומר, האלילים האלה לא יודעים כלום, אז למה אתה מוכר חנות אלילים אם האלילים האלה לא שווים כלום וזה סתם הצגה? אז מה עשה הטרח? לקח ומסר אותו לנמרוד. אז הטרח הסגיר אותו לרשויות, הוא ראה שאברהם מתחיל לעשות בלגן, מסר אותו לרשויות. אמר לו נמרוד, בוא נעבוד לאש, כי עכשיו התחיל כבר דיון לא שם לאבלי מהרחוב, עכשיו מתחיל דיון רוחני. אז אומר לו תרח, אומר לו נמרוד לאברהם, בוא נסגוד לאש, בוא נעבוד לאש. אמר לו אברהם, בוא נעבוד למים שמכבים את האש. אמר לו, טוב, בוא נעבוד למים. אמר לו אברהם, רגע, אז בוא נעבוד לעננים שמביאים את המים. אמר לו, בסדר, בוא נעבוד לעננים. אמר לו, אם ככה, בוא נסגוד לרוח שמפזרת את העננים. אמר לו, בסדר, בוא נעבוד את הרוח. אמר לו אברהם, בוא נעבוד את בן האדם שמסוגל לעמוד ברוחות. היום אני לא יודע אם אנחנו... טוב, אז נמרוד כבר התעצבן. אמר לו, אתה סתם מדבר מילים, אני משתחווה רק לאש, ובוא נעשה לך בדיקה אם אתה פילוסוף יהודי או שאתה רציני, אני זורק אותך לאש, ונראה אם אתה יוצא מזה, עד שאתה מדבר שהאדם כזה גדול, ואולי שהאלוהים שלך כזה גדול, אני לא יודע מה, אני עובד את האש, זה הכוח הכי חזק באזור, בוא נראה אם אתה שורד. ויבוא אלוה שאתה משתחווה לו ויצילך ממנו, ושהאלוהים הזה שאתה עובד, עובד אותו, אז שיציל אותך מהאש, אם הוא כזה, אם זה עובד. והיה שם הרן, הסתכל, והוא התלבט, הוא אמר, למי אני מצטרף? אם, מה נפשך? אם אברהם ינצח את הסיפור הזה, אני אגיד שאני בשיטה של אברהם. ואם נמרוד ינצח בסיפור הזה, אני אגיד שאני בשיטה של נמרוד. אני אגיד אחר כך, לא לפני שזורקים לה. טוב. כיוון שירד אברהם לכבשן האש, באמת זרק נמרוד את אברהם לכבשן האש, והוא ניצול. ואז שאלו את הרן, נו, אז עם מי אתה? אז הוא אמר להם, אני בשיטת אברהם. אז זרקו גם אותו לאש, אבל הוא נשרף. ויצא ומת על פני תרח אביו. בסדר, מדרש מאוד יסודי ושורשי, כדאי להכיר. אז הבאתי את זה רק על הדרך, זה אבא של לוט. מי זה הרן? הרן זה הדמות הזאת שהיא לא החליטה איפה היא בדיוק. אבל זה מה שהוא ניסה להגיד, מנסה לעשות בייפס, זה מה ש... אני לא אעבור דרך פרעה, אבל אני הולך עם אברהם. אז זה ההצעה של אלה. בסדר? אז אפשר לראות דרך לוט אולי את ממשיך דרכו של הרן. כי אם אנחנו רואים כל דמות שהיא איזה זהות, אז גם הזהויות הן עוברות בשושלת. כנען ובניו ואברהם ובניו. אנחנו הרבה בתפילה שלנו, בתפיסה היהודית, זה שפולני נשאר פולני. בסדר? שהזהות עוברת. יש משהו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ולא יעקב, זה מה זה קשור אליך? אני הבן שלהם, הבן שלהם, אני סופג בתוכי משהו מהם. אני יכול להחליט מה אני עושה עם זה, לפה או לשם, אבל משהו עובר. אז נגיד שלוט הוא הנספח הזה, כמו הרן, שהוא גם, וגם ללוט הולך את אברהם. ואז אולי אפשר להגיד ככה, שזה גם מה שבאיזשהו שלב יעשה תריב ביניהם. כי מתישהו הנספח הזה, שהוא לא מחליט לשום מקום, מתישהו בקלות יכול להיווצר סכסוך עם ההוא שצריך לעבור בכבשן האש באמת. זה הוא עומד בקו האש. אז זה נגיד ככה. בינתיים, משהו יש לכם לומר?
רק שאלה לגבי המדרש הקודם, אם כך. במדרש הקודם כתוב,
כעס.
כאילו בן אדם מביא שני פרסת תקין ובני אסופים. מה זה השניים האלה מן השוק? המדרש פה מדבר, מתייחס לאברהם כאילו הוא מביא שני אנשים נוספים לקבל את הירושה שקדוש ברוך הוא מבטיח לו. אני חשבתי שלא הוא יחיד. מדוע המדרש פה...
למה? אומר שניים דווקא?
יש לך רעיון?
לא. גם אני לא יודע מה בדיוק, מה אתה רוצה להגיד שיביא שני ילדים אסופים מהשוק? נראה לי שבצורה הכי פשוטה, קודם כל הם אומרים, הבחירה שלך לתת את זה ללוט היא לא יותר מתאימה מאשר לתפוס שניים מהשוק ולתת להם. כי אם אני אמרתי שזה שלך, זה שלך, זה לא של לוט. אתה כאילו אומר זה מהמשפחה, זה לא קשור, זה שלך. אז תביא, כאילו, זה, בסדר, נגיד, זה בצורה הפשוטה, אבל בטח יש פה עוד חומר שאפשר להוציא מהמדרש. בסדר, אז זה נגיד הנספח הזה. עכשיו אני שם בסוגריים שאפשר לראות אותו גם בנספח של הממון. בעצם למה לוט מצטרף לאברהם? בסדר? זה נשאל את זה ככה, אם נמשיך את קו הנספח הלא חיובי. למה לוט נמשך לאברהם? אברהם זה ויהיה ברכה. ויהיה ברכה, אם אתם זוכרים, אני לא זוכר אם הבאתי לכם את המקורות האלה. כן, בעמוד 26, תראו רגע. בעמוד 26, אברהם מתברך בברכה ואהיה ברכה ואברכך. במה? שימו לב, במקור השלישי כתוב ברכה וממון, או המקור הרביעי בשורה 18. חלק מהברכה שהולכת להינתן לאברהם, יש הרבה ממדים של הברכה, חלק מזה זה כסף. אתה היית אולי קורא את הפסוקים והיית אומר, אני אברך אותך שתהיה רוחני כזה. אז אחד רש"י אומר, לא, רגע, אל תעבור ליד הברכות האלה ותגיד זה רוחני. ואברכך בממון, כסף. ניתן לך כסף. ניתן לך הרבה דברים, ניתן לך את כוח התפילה ראינו, ניתן לך היכולת שיש גם, בואו נראה את המקור הבא.
אבל לא יכול להיות שזה אברהם דווקא שרצה שלוט יבוא איתו?
חכי, נגיע גם לזה. בינתיים אנחנו הולכים לתזה הזאת שלוט רוצה להצטרף לאברהם ולנסות להבין מאיזה סיבות, וגם כל זווית שאנחנו הולכים מתפצלת לשלוש. אנחנו לא נכסה את הכל, כן? אבל בוא נלך בינתיים עם הכיוון הזה של מה בכלל מושך את לוט להצטרף. אז ננסה להבין, נחזור רגע להבין מה זאת הברכה של אברהם ולמה באופן טבעי יש ציפייה שאנשים ירצו להצטרף, כמו מי? כמו הערב רב ביציאת מצרים, זה אותו מודל, של כשמתחילה הברכה לרדת למשפחת אברהם, ברור שיש אנשים שרוצים להצטרף. למה? אז אחד, נגיד בצורה היפה והלא יפה של זה, יש בזה כסף. זה אחד. כן?
הפר של המלך.
שמה?
כן. כל הכל, יש תמיד... החצר הזה של אנשים שמתבקים
עכשיו
הזדמנות.
כן, יש פה הזדמנות טובה, יש פה מישהו שהוא על הגל עכשיו וזה. במה? אז גם בכסף, מה עוד? אמר רבי לוי, במקור הבא. זה עוד מקור שפותח את הנושא של מה זה הברכה של אברהם. המקור מיד אחרי זה. עמוד 26, שורה 21. בראשית רבה, לך לך למדת. אמר רבי לוי, לא שם אדם פרה מאברהם עד שנתברך, ולא שמע לו עד שנתברך מאברהם. אז קודם כל, מי שהיה מתחיל, זה לא ש... למה וגם ללוט הולכת אברהם, היה עצון ובקר ועוד, איך זה קרה לו? אז המדרש עוד במקור אומר, ועברכך ויהיה ברכה, מי שהיה מתחיל בכלל לעשות מסע ומתן עם אברהם, לא סגר איתו את העסקה, רק הם היו מדברים על כמה עולה הפרה של אברהם, או להפך, אברהם שואל אותך כמה עולה הפרה שלך, טרח, העסקים שלך היו מתברכים. בסדר? אז זה ויהיה ברכה, זה הנקודה הזאת של, אתה רק מתחיל להתעסק איתו, עוד לא מדבר על זה שהלכת וקיבלת גם חנות בתוך העסק של אברהם, אלא רק התחלת לדבר איתו ביזנס ונתברך. הסבר שני, מה זה הברכה? כיצד? אברהם היה מתפלל על הקרות והם נפקדות ועל החולים והם מרוויחים, זה עוד משהו. היה מתפלל ומביא ברכה לא רק במובן הממוני, חולים, הקרות. רבונה אמר, לא סוף דבר אברהם הולך אצל החולה, אלא החולה רואה אותו ומרוויח. עזוב תפילה, הבן אדם היה מסתכל על אברהם ונרפא.
הוא מופיע
שרק לא תצטרף לאברהם. כן, כמו מגנט. אז זה, המדרש מנסה לתת לנו הרגשה של מה זה המושג הזה של ברכה. מה זה מישהו שנושא את הברכה, זה... כן? עכשיו, בוא, יאללה, נעשה סבא. המדרשים מדברים על בן אדם פלאי כזה, נכון? אז הוא אמר, למי שיש לו נפש עם נטייה אלילית, מיד היו עושים פסלים של אברהם. יש, אם היה איזה נס באיזה מקום בעולם, שאיזה מישהי היה לה שפע של חלב או משהו, מיד בהודו, יש שם פסל של הגברת עם השפע הזה, שבאים להתפלל אליה שנים. הוא אמר, מה מציל את עם ישראל מהנקודה הזאת? א', שהם לא אוהבים אלילים, וב', שמיד אברהם הופך להיות נציג שלנו. אברהם הוא פחות מעניין כאיזה מין דמות על אנושית שיש לה ברכה, אלא הוא מעניין בתור האבא שלנו, שזה אידנטיטי. זה המושג שפותר לו את החשש מאלילות, שאנחנו לא מדברים עכשיו, יופי, נו בסדר, אברהם, יכול להיות מאוד שזה גם קרה, ספציפית לאיש אברהם, אבל אנחנו לא מתעניינים בזה בגלל שיש פה איזה the one, כמו בכל הסרטים. נכון? המושיע הוא המברך, אלא זה מעניין אותנו כי אנחנו כאלה. כי עם ישראל הוא כזה, שבני בניו, הם מדברים עלינו, כאומה, כתופעה, כן, לא משה חיים, שהוא מין יצור על אנושי. אתה רוצה להרחיב את זה עוד יותר, מדברים על האנושות כשהיא חיה את הברכה. אני לא חושב ששמעתי צבא אומר ככה, אבל אני חושב ששווה להרחיב את זה גם לשם. גם אברהם וגם אנחנו כעם ישראל ראויים להיות מישהו שמזכיר לאנושות איך אפשר להיות אדם. דהיינו להזכיר להם את עצמם. זה אף פעם לא מעניין כי אנחנו עם ישראל איזה משהו מיוחד, ואז הם יבואו ויעריצו אותנו. אלא הצדיק, זה התפקיד שלו, להזכיר לך שאתה כזה. הוא כמו איזה מין מקום שמתבלט איך נראה בן אדם כשהוא בן אדם. עכשיו, מה הנטייה האלילית עושה? הוא אומר, הנה קדוש, אני הולך להריץ אותו. במקום שזה הולך לזה שזה מגדל אותך, כי הוא באמת כזה מבורך, אז הוא אומר, גם אני כזה. אתה מתחיל להריץ אותו, אז פשוט, עשית אליל. בדיוק, זה הסכנה של המתווך, זה הסכנה של משה רבנו, זה הסכנה של עם ישראל כאומה. כשהם באים לעולם עם הברכה, אז במקום שזה יהפך למסר לאנושות, בוא נהיה גם אנחנו כאלה, ואז נתברך, אז נגיד, אוקיי, בוא נשאר אנחנו איפה שאנחנו, ונלך אליו, הוא יעשה לנו ברכת בבא. כן, אז זה, ואז גם אפשר לעשות את עם ישראל אליל כזה, ולכעוס עליו כשהוא לא על אנושי. זה אפשר לכעוס על עם ישראל כשהם לא על אנושיים. בסדר, אז החולה רואה אותו ומרוויח. אמר רבי חנינה, אפילו ספינות שהיו מפרשות בים הגדול, היו ניצולות בזכותו של אברהם. פה אנחנו אמרנו זה לידו, מי שרואה אותו אומר, לא, תדע לך, יש ספינות בים שהולכות לעשות ביזנס, הם היו בזכות אברהם, יורד להם ברכה. ולא של יין נסך היו את מה, אלא לא מזיל חמרה בכל מקום, שאין עבודה, זה מזיל חמרה, סליחה, הלא, חסר לי איזה מילה, הלא, משהו מזיל חמרה, בכל מקום שאין עבודת כוכבים מצוי, יין של ישראל נמכר בזול. יש פה איזה דיון שאפילו היין של הגויים שהיו מוכרים, אפילו יין של עבודה זרה, היה מתברך בגלל, בגלל הברכה של אברהם. ובסוף יש שאברהם הברכות על העולם מסורות לו, מה שבהתחלה היו מסורות לקדוש ברוך הוא, עכשיו הברכות אצל אברהם. אז כל זה מה אני אומר? שאם אתה מתחיל לקלוט מה המדרש מנסה לעורר אותך, שאברהם הוא נהיה מין גוש של ברכה. אז צפוי שאנשים ירצו להצטרף. עכשיו, כשהם מצטרפים, יש את השאלה מאיזה מקום הם מצטרפים. הם מצטרפים כי הם מתעניינים לקבל את החיצוניות של הברכה, דהיינו להיות עשירים להירפא, שזה גם בסדר, זה לא רע, אבל לא מעניין אותם המשימה, ולא מעניין אותם, ואולי גם הם יחסו על אברהם אם לא ייתן להם, ואולי גם יארגו אותו אם לא ייתן להם, מעניין אותם לקחת את השפע, אבל בלי המחויבות נגיד המוסרית או הערכית או הרוחנית. אז אני אומר, גם באמיתיות, בוא נעשה מזה מדרגות. יש מצב של ממש לא לשמה. אני בא בשביל הכסף ואני מוכן לשחוט את אברהם אם הוא לא ייתן לי. יש מצב שאתה בא בשביל הכסף כי אתה רואה שיש שם ברכה, וזה בסדר, אתה יודע להגיד תודה רבה ולכבד את אברהם, יופי, זה מדרגה. אז זה מדרגת לא לשמה כזאת, אבל זה בסדר, זה מקובל. ויש מדרגה עוד יותר, שזה לא שבאמת דחוף לך הכסף, למרות שהכסף הוא... אני לא קורא לזה ניצול. ניצול זה אם אתה מוכן לשחוט אותו אם לא. אבל כשאתה הולך לאיזה, נגיד כשאתה הולך לאיזה צדיק, או לאיזה מקום, או לאיזה זה, אתה שמח לקחת מהברכה, אבל אתה מכיר תודה, אתה תעזור לו אם הוא צריך, זה בסדר. יש את המקום הזה של המתלווה, אבל המתלווה המכובד, לא המתלווה הרשע. בסדר, זה יש, זה בסדר גמור, וגם באיזשהו מקום אברהם שמח בזה, והקדוש ברוך הוא שמח בזה, שברור שהברכה צריכה לרדת לאנשים. אז זה המטרה. זה לא שהברכה היא בשביל אברהם, ואמר באת לגנוב לי. האם יש לי ברכה, אברהם לא צר עין, יאללה, תבוא, תתברך גם אתה, מה?
מה שזה, זה מוזר מהמקרה הזה, זה למה לא כולם הצטרפו אליו? אם הוא היה באמת נחשב כמכונת כסף, כאילו.
אז אולי לוט יש לו תחושים לזהות את זה בהתחלה. כי מתי כולם יבואו לאברהם, המדרש יגיד אחר כך, מתי שהברכה של אברהם תיוולד לגמרי. ויש מי שקולט עוד בהתחלה. אז זה אפשר לתת לטובת לוט, שלוט מצטרף לביזנס כשהוא עוד משקיע, לפני שהוא כבר עשה את האקזיט. כן, זה, יש פה את... אז גם, תגיד, אתה יכול להגיד את זה מהציור הלא יפה. בסדר, יש לו עיניים לפוטנציאל, אז הוא בא לנצל אותו, או הוא מוכן להצטרף בשלב ההשקעה.
כן.
בסדר, כן. זה משהו, זה לא דבר קטן. כל הזמן אפשר לשחק עם זה לשני הכיוונים. אבל...
כולם גם מצטרפים להצלחה.
נכון.
בכל המובנים, טראמפ הוא מיליארדר בארצות הברית, לא כולם העובדים שלו היום. כולם רוצים בכלל את הפרויקט של אברהם, לא כולם רוצים בכלל לשלם את המס שפתיים אפילו.
אתה מכניס עוד משהו שזה לא ברכה בלי פרויקט. שזה צריך... כן, יש פה... זה, מה?
גם לוט יודע מזה שזה לא ברכה בפרויקט, אבל הוא בכל זאת יודע. הוא לא הצטרף סתם לאברהם בגלל שיש כסף וזהב.
כן, אז אתה רואה למשל שיש את הפרויקט, אבל יש לו את המסירות נפש של להיכנס לאש עם נמרוד, ויש את הפרויקט ואתה צריך לעבור אצל פרעה. אז לוט, לכאורה, לפי התזה של הנספח, הוא מצטרף לאברהם, אבל עד כאן, הוא לא נכנס איתו לארמון של לוט, של פרעה. בסדר? אבל יש באמת את הנספחים, שזה תמיד אתה צריך לשאול את עצמך, מישהו רוצה להצטרף, יכול להיות שהוא באמת רוצה להצטרף למהלך. למהלך של אברהם להוריד ברכה לעולמות.
אבל מה שמעניין זה שבכל זאת מכניסים אותו כאן, כאילו הוא נשמע כמו איזה מישהו ממש לא חשוב.
אז אני לא רוצה להגיד שזה לא חשוב, זהו, אני רוצה להתחיל לשים את הנספח המצטרף, בוא נגיד לקרא לזה המצטרף, לא כלא חשוב, אלא כנושא שיעלה לנו כל התורה.
המצטרף חייב לחפש אינטרס?
לא, אני אומר, מה שהצעתי פה בתור אפשרות אחרונה, סתם כאילו...
אולי זה דוד שלי, אולי זה המשפחה, אולי...
בסדר, גם, אולי מה שאתה אומר מסתתר פה בתוך המדרש שקראנו, זה בן אחיך. לא יודע, פרויקט לא פרויקט, זה המשפחה. אבל עם ישראל הוא משפחה...
הדוד שלי, אני הולך
איתו. אז גם, מעולה. אבל בדרך כלל יבוא איזה רגע, ששאלת המשפחה והפרויקט יעמדו לדיון, זה העניין, כי אנחנו עם עם פרויקט, נכון? אז מתישהו, אתה אומר, בסדר, אני חלק מהמשפחה, אבל
העניין אם הוא
משפחה, מתישהו אתה תתקל בזה, אתה יכול להגיד, לא, אני יהודי, אבל אני לא מעוניין בפרויקט, מתישהו אתה תקבל את זה לפרצוף. יש צד שאתה בן המשפחה, ואתה בא בכל מקרה, ואברהם ייקח אותך כי אתה בן המשפחה, יש צד כזה, זה סבא היה קורא לזה... בצרפתית אבל בעברית איך הוא קרא לזה, לא זוכר, אבל זה שני הממדים, התורשה, שיש את הצד שאתה יורש את הזהות כי אתה בן, ויש את הצד של זה זהות עם תוכן. וזה הקונפליקט התמידי שלנו כיהודים, שאנחנו, יש לנו משפחה עם דגל. בדרך כלל העולם מחולק, יש משפחה ויש דגל. יש עם ויש דת, זה לא ביחד. פה אנחנו איזה מין משפחה מוזרה, שמההתחלה אנחנו משפחה עם פרויקט. אז
בעניין של המשפחה לא כזה חשוב בעיניי של אברהם, כי מאוד מהר הוא רוצה להיפרד מילות.
אז מה ש, מי שאמר את זה בעצם זה רבי נחם, לא, רבי יהודה, רבי יהודה. רבי יהודה אומר, זה שאתה רצית להיפרד זה לרעתך, לא לזכותך.
אני לא יודעת. הוא רוצה להיפרד, כי כנראה היתרון המשפחתי הוא לא כזה חשוב בעיניו. הוא, לפי מה שאני מבינה, כאילו, לא תניה הופך מיתרון לעול.
זה הקו שלך מפעם קודמת. בסדר? באיזשהו שלב הוא הופך להיות עול, אז תכף נדבר על השאלה הזאת. כמה זה חשוב, מתי הרגע להיפרד וכו'. אבל אוקיי, אז אבל אנחנו רגע משאירים בפתח את האפשרות של לוט, הוא לא איזה מצטרף מעצבן, אלא להפך. הוא אפילו אינו מצווה ועושה, הוא מצטרף לפרויקט למרות שלא ביקשו ממנו. זה למעלתו. הוא מצטרף לאברהם, אומר גם אני רוצה, למרות שלא הזמינו אותו, הוא עוד יותר גבוה. ואולי הוא באמת רוצה להצטרף. אני חוזר לסוגיית הערב רב, כי זו אותה סוגיה תעלה לנו, שהערב רב ירצו להצטרף, אז אתם מצטרפים כי ראיתם אותות, אתם מצטרפים לחזק בשטח, או אתם מצטרפים כי התגלה אליכם משהו שאתם רוצים להצטרף אליו. וזה הדילמה מלמטה, תמיד אתה לא יודע. בסוף, לפעמים מתברר, אבל בהתחלה אתה לא יודע, אתה רואה מישהו שרוצה להצטרף, היום אלה רוצים להתחתן עם איזה... נכון, הבחור הזה שרוצה להתחתן עם היהודיה, אתה רוצה אזרחות או אתה רוצה זה? ולפעמים הוא רצה אזרחות ובסוף הוא בסוף הוא רצה יהדות, לך תדע, אתה לא יודע בהתחלה. זה היה
גלות שבסוף מביאה את
הדבר. אז רגע, נגיע גם לזה. טוב, עכשיו רגע,
הטקסט האחרון שקראנו מדבר על כך שהוא כאילו מצטרף מתוך איזשהו זיהוי של, כאילו מחבר לאברהם כי הוא מזהה שיש פה איזשהו פוטנציאל.
לא, מתודית, המדרש הזה לא מדבר על לוט בכלל, המדרש הזה רק הוא פירוש על המושג, על כל הברכה לאברהם. אני מחבר ואומר, המדרש לא אומר את זה. עכשיו בוא נראה רגע בעמוד 25. איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל הסיפור הזה של המצטרפים? נקודה קריטית. אז בעמוד 25 בשורה 19. ואמר רבי אלעזר, לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. למה? עם ישראל יוצא לגלות בשביל לאסוף גרים, זאת המטרה. הגרים, בוא נקרא להם פה, המצטרפים, הנספחים. עכשיו, מה שאת אומרת שזה הופך למעמסה, אז זה עוד מקור שלא הבאתי פה, קשים גרים לישראל כספחת. זה איזה סוג של מחלה.
לפח,
לא?
לפח?
לא,
ספחת זה תופעה של הלפח.
טוב, אני לא יודע בדיוק, אבל כמו איזשהו סוג של מחלה, יכול להיות שזה משמעותי דווקא למה מלוקחים את המחלה הזאת, אני אבדוק, אבל בואו נחבר לכם את זה גם כן לערב רב, שהערב רב מצטרף לישראל, אז יש לא מעט מקורות שרוצים להגיד שחטא העגל היה בגלל הערב רב, אבל משה רבנו החליט לקחת אותם. הם הצטרפו, ואז גם יש חלק מהמקורות שאומרים, לך רד כי שיחת עמך, אחרי חטא העגל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, העם שלך, לא שלי, אני לא הזמנתי אותם. אתה בחרת. יש, השאלה הזאת היא חוזרת. אתה יוצא למשימה שלך, ויש כאלה שרוצים להסתפח. אבל אני רוצה להגיד ש... שאל תיגע לי בגיטרה.
קורבן להסניף את הגיטרה.
אני רוצה להגיד שפה זה החלק המעניין. זה תמיד יותר מעניין אותי. זה שאברהם ביקשו ממנו ללכת, זה ברור. מתי החלק המעניין של אברהם? כשלוט בא להצטרף, ואברהם צריך להחליט לקחת אותו או לא לקחת אותו. זה החלק המגניב במשימה. אתם מבינים מה אני אומר? אמרנו שחלק מהמשימה של אברהם זה החלק הלא מפורש. יש תורות ברורות שיורדות לאברהם, אתה הולך מפה לשם. איפה זה? לא אמרו לו. איך בדיוק? לא אמרו לו. מה לעשות עם לוט? לא אמרו לו. עכשיו הוא לוט בא, ואברהם צריך להחליט לפי מה שהוא מבין מהמשימה הכללית. זה בחינת תורה שבעל פה. הוא צריך להחליט. אז הדילמה הזאת היא דילמה עקרונית. לא הבנת מה אני אומר?
למה עקרונית? אני לא ממש...
למה זה
חשוב?
את
ההחלטה
של לוט.
וכל הזהות, כל הדברים שאמרת לפני.
למה זה חשוב? ערב רב, את כן מבינה? גרים? אז מה ההבדל?
להישאר ככה או להישאר ב...
לא הבנתי.
גם אני...
למה זה חשוב השאלה הזאת?
למה זה דילמה?
אז אני אסביר, אולי זה חשוב שאת שואלת. לפעמים אנחנו לא מבינים מה הביג דיל. תקבל גרים, לא תקבל, רוצים שיבואו. אז זה קשור ללפעמים לא להבין מי אנחנו. למה לא? במפעל שאת תקימי, את תקבלי כל אחד? נגיד את הולכת שמה פרויקט סטארט-אפ. בסדר, את תקבלי כל אחד? למה לזהות אתה לא מבין? כי פה בהייטק זה ברור לך שזה חשוב מי נכנס ומי לא, ומי שהוא לא מתאים לפרויקט הוא יעשה צרות. אבל בזהות, אתה לא בטוח שהזהות שלך היא סטארט-אפ. אז אתה אומר, יאללה, מה אכפת לי שיבוא שילך? זה קשור לנקרא בימים ההכסרה, שאתה לא... אם אברהם יורד להוריד את הברכה לעולם, אז אם לוט מצטרף למשימה והוא לא יוריד את הברכה למקום הנכון, אז זה משמעותי. אם אברהם הוא סתם איזה ג'ון דו שהולך להקים איזה ביזנס של כבשים בקנען, אז זה באמת לא סיפור, תבוא תלך, מה זה משנה? אבל אם אברהם נותנים לו את המפתחות של הברכה לעולמות, עכשיו את מי אברהם מחליט לצרף, זו שאלה קריטית בשביל ההיסטוריה של העולם.
אבל אנחנו
מדברים
רק על לוט.
זה כאילו על
השפעה
של לוט
בעולם. הדיון הזה רק על לוט או...
בסדר, אנחנו מרחיבים את זה, אנחנו צריכים אותו כמודל. לוט כמודל לנספח. אבל כי אחרת, תגיד, מה, אז גם אברהם, מה הביג דיל? זה בן אדם, אבל אברהם אחר כך הופך להיות עניין. גם לוט, אבל חוץ מזה, אם אברהם יכל בתפילתו לרפא את כל בית פרעה ואת בית אבי מלך, אז אם הוא מוסר את המפתחות ללוט האלה, גם לוט יכול לעשות את זה. וזה, אחרי זה אנחנו נראה את כל הריבים על הברכה. מה אתם רבים? על מה רבים? על אתה נותן, אתה עכשיו מחליט למי לתת, לא את המפתחות, הוא לא הולך להיות שר האוצר, הוא הולך להיות שר הברכה. ואתה מחליט. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני הולך איתך, אתה שמת ברכה אצלו. זה החלטה? לא, הוא רוצה גם להצטרף. תבינים מה למה זה חשוב השאלה? אנחנו לא מבינים מה הביג דיל. תן להם זה, ייקחו את הארץ, לא הארץ. זה
כאילו השפעתו
שלו,
אתה לא אוהב על המעצים של אברהם.
אחד, שתיים, כמה אנחנו גם על עצמנו וגם על אברהם מבינים מי זה אברהם, ואז להבין למה זה חשוב מי מצטרף. מה זה הפרויקט ומי הוא?
אבל כנראה אברהם לוקח את כולה הזאת.
כן, הוא היה צריך לצרף מישהו לפחות.
כי הוא כולו חסד, נכון? רואים שכולם.
אז זה מה שאני אומר, אנחנו רוצים ללמוד מי זאת מידת החסד ומה הגבולות שלה, והמדרש פה רוצה להגיד שזה לא כל כך פשוט, גם לרבי יהודה וגם לרבי נחמיה, זה לא פשוט שאברהם לקח את לוט. יש לנו כעס פעמיים היה על אברהם. או ברגע מסוים יש עליו כעס שהוא לא מפריד את לוט, גם אם תגיד לא, את אומרת בסדר, את הולכת לכיוון הזה של הכעס עליו שהוא בכלל הפריד אותו ולא הצליח לצרף אותו.
לא, אבל רואים שהמדרגה של אברהם אבינו זה דווקא להתגייר את כולם, הוא לא זה...
אז אני לא יודע, אני רוצה שנלמד את מדרגת אברהם אבינו דרך הפסוקים והמדרשים ולא הפוך. לא נבוא עם ידיעה מראש מי זה אברהם ועכשיו נעמת אותם עם הפסוקים. סבא היה לו שיטה בזה, ללמוד קבלה מהדמויות למעלה ולא מלמעלה למטה. לא תבוא עם רעיון על מידת החסד, ועכשיו תלביש אותה על הפסוקים. להפך, מתוך הפסוקים בוא תלמד מה זה מידת החסד, ואז תלמד מה זה מידת החסד האמיתית, ולא מידת החסד דקליפה. אז אם כבר את אומרת לנו את זה, רגע, אז אני אומר קודם כל.
יש לי רק, אתה הזכרת את המדרש הזה של, של הקדוש ברוך הוא שומר, העם שהבאת, הערב רב הזה שהבאת את המצרים, אני בטוח שאם הוא לא היה מביא את הערב רב, היו נותרים לו גם, והיה
רבי יהודה ורבי נחמיה, כן, נכון, נכון. לא, זה מה שאני אומר, זה סבא, סבא באמת אמר, רגע, זה אולי אפילו תגיד שהחטא העגל קרה בגלל הערב רב, זה לא אומר שזה היה טעות, או זה לא אומר שזה לא משימה של עם ישראל, כי משה רבנו לא סתם החליט לצרף, זה מה שאני רוצה כאן, להגיד כאן גם על אברהם אבינו, שיש משימה להביא גרים, זה לא נספח, זה לא שאני עושה את העסק שלי, ועכשיו הוא בא להצטרף, למה מי אתה? יש לי משימה שכל מי שרוצה את הברכה, הוא יקבל אותה. ואני עושה סיבוב שאפילו לפעמים אני לא רוצה אותו בכלל, זורקים אותי לבין האומה, כדי שאני אאסוף שם את כל מי שרוצה להצטרף לברכה. וכל מי שמוכן להצטרף לברכה עם המגבלות של הברכה, וזה מטרה של עם ישראל, זה לא נספח, ובאמת בתוך עם ישראל היום גם, יש כאלה שתופסים את זה, כי הגויים זה הפרעה, הגויים זה תומה, הגויים זה רעים וזה, אבל זה בכלל לא משימה גרים. גרים זה כאילו, בוא, עליהם חובת ההוכחה שאני אתן להם להיכנס. ופה לפי זה להפך, עליך חובת ההוכחה למה לא הבאת אותו. גרים זה מטרה קריטית שמלווה אותנו. עכשיו זה נכון שאם אתה מפספס, אולי הגר הזה יעשה לך צרות אחר כך. זה לא כזה סיפור רומנטי. אבל זה משימה שלך, אז אם זה מסובך, אתה יכול לטעות, הם יכולים לעשות חצרות אחר כך, יש לזה גם מקבילה בעולם של בעלי תשובה, יש חוגים שבהם בעלי תשובה זה אל תשחק עם הילדים שלהם, עכשיו בצדק, יכול להגיד לכם בתור בעל תשובה, מאיפה הוא בא, אתה מבין, הוא אתמול, הוא בא עם כל, עם כל הסיפורים שלו ממזה, הוא, אתם מבינים מה אני אומר, מי שבעל תשובה או גרים, הם באים, עם התרבות שלהם. זה לא כך פשוט להגיד תביא גרים. אבל אני רוצה להגיד פה, זה משימה. זה שאברהם לוקח אותו, זה הוא מבין, שהוא מי שרוצה להצטרף, יש לו לכל הפחות משימה לנסות לעשות את זה.
אני מבין, אבל הקדוש ברוך הוא בכלל משתמש נכנס במשה עם הרב רב, אם זה משימה דואלית, אם זה משימה שהיא יכולה להביא ברכה, היא יכולה להביא כללה. פה הקדוש ברוך הוא תופס צד, הצד של רבי, אני לא זוכר את השמות.
כן, צריך להקשות שם על המדרש ההוא. למה אתה לא אומר לו כל הכבוד, היה מהלך נבון זה, אבל יצא לא טוב. אז גם את המדרש ההוא אתה יכול להבין ככה, זה לא שהוא מתעצבן עליו. הוא אומר לו, לך תטפל במשימה שלך. לקחת אותם, אתה צועי, יופי, אבל זה כמו בעצם הרעיון של אדם הראשון ביקש אישה, אז כך אחריות על מעשיך, אל תגיד לי אחר כך האישה אשר נתת עמדי, אתה ביקשת אותה, כי אם לא, עם ישראל יגיד לקדוש ברוך הוא, נו, הגרים האלה שאתה הכרחת אותנו לקחת, אתה מבין, אז זה נשאר למהלך של משה. או שתגיד ששם, השיטה היא כשיטת מי, רבי נחמיה, שלא אוהבים את זה, יש את תמיד את הצד המקטרג, שאומר, תשאיר אותם, מה אתה... אגב, סבא זיכרונו לברכה פירש את זה על יוסף ויהודה, שזה מחלוקת תמידית כזאת, שיוסף רוצה להציל את האומות, ואז לכן האומות אוהבים אותו, ויהודה הוא הבוגד, למה? כי יהודה רוצה... עזוב אותם, תרוג אותם. בסדר, זה... טוב.
אני רוצה לחזור על משהו.
כן.
אנחנו בעצם מבינים שהשם נתן ברכה לאברהם, נתן את האפשרות גם להביא ברכה,
כן.
את הברכה מלכה, ובעצם חובה על אברהם גם להביא גרים, זאת אומרת, יש איזה קשר עם הברכה ועם הפרויקט של שאברהם לקח עליו.
כן.
זאת אומרת ש...
ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה לא תהיה ברכה ותהנה, אלא יהיה ברכה ותשפיע אותה לכל העולם.
או שהברכה הוא בעצם כלי כדי להביא את האנשים לפרויקט שלו.
לפתות אותם.
או שתגיע, אבל...
כדי לפתות אותם.
ככה. טוב, בסדר, אפשר להציע ככה. אני בינתיים נוטה יותר לקרוא שהברכה בעצמה היא הפרויקט. זה לא שהברכה תתחלק להם סוכריות כדי שיהיו רוחניים. לא, הברכה זה הדבר. ממון זה הדבר. זה אותו עניין. זה לא, טוב, בסדר, צריך כסף בשביל לבנות ישיבה.
אבל איכשהו זה קשור. זה שהברכה מתלווה עם אברהם ופתאום אנשים מתלווים אליו ומקבלים ברכה ואז אנשים באים, מסתם.
יש סוכריות.
יש סוכריות, ויכול להיות שזה הכלי שנתנו לו כדי באמת להביא אנשים להיות...
כן, אני לא חולק על זה שיש סוכריות, אני רק אומר שהסוכריות זה הדבר בעצמו. זה לא שיש להיות רוחני, ויש סוכריות ליד כדי לפתות אנשים. הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה זה להוריד את הסוכריות.
הוא גם ידע שיש אני... סוכריות.
לא, לא, הוא רוצה להוריד סוכריות. זה הפואנטה. זה לא שהוא רוצה שתהי רוחנית ומחלק סוכריות ליד. הוא רוצה להוריד שפע. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד.
אבל במקרה
זה ש... הפרויקט.
נכון,
אבל... שיהיה אנשים, יהיה להם סבבה. אתם ככה, נגיד את זה ככה. מלאים כסף, מלאים ברכה, בריאים, שמחים, מאושרים, אוהבים. מה, כאילו זה הדבר. הרבה, למה אני מתעקש על זה? כי הרבה אנשים, בטח שלמדו הרבה תורה רוחנית כזאת, הם תופסים שהמשימה בעצמה זה להיות רוחני וצדיק וקדוש ואני לא יודע מה, ולבשר את המונותאיזם. והשפע, העונג, הברכה, זה ליד הדבר. לפעמים זה אשם בכלל, זה בכלל איכס, אבל אם זה מותר, זה כנספח. ויש כמה וכמה צדיקים, ואני חושב גם סבא הדגיש את זה. הברכה זה הפואנטה. להפך, הרוחניות, המוסריות, היא תנאי לקבל את הברכה בצורה מתוקנת. זה מה שנדבר עוד מעט מהכסף. למה אלוהים אומר לו, והברכה בממון, לא כסוכריות, אני רוצה שתהיה עשיר. כי זה אחלה להיות עשיר. לא כדי שתגייס אנשים לישיבה. אם כבר, תגייס אנשים לישיבה כדי שיהיו עשירים. בטובות. בסדר? זה חשוב מאוד, כי יש איזה יחס כזה לברכה. זה הדבר בעצמו. אלוהים לא אמר לו ותהיה רוחני. לא אמר לו ותהיה מוסרי. אמר לו תהיה ברכה. עכשיו באופן טבעי, אנשים באים, גם מי שהוא לא מוסרי, גם מי שהוא לא זה, הם רוצים את הברכה בלי הערכים. אבל... בסדר, זה ה... הוא מלא שפע, הוא נהיה מליין, לא ככלי לפיתוי.
כן, אבל זה קצת קצת בעצם.
זה הוא...
זה הטריק.
זה לא טריק, זה מה ש... טוב, בסדר, נגיד אולי.
הטריק זה בעצם ש... שזה דרך... אם בן אדם הוא רוצה למכור או לשווק את הפרויקט שלו, אז הוא לא צריך...
מה מוכרים בחנות? מה מוכרים בחנות של אברהם? אני מבין שמחלקים סוכריות כדי שיבואו לחנות של אברהם. מה מוכרים בחנות? לא, מה מוכרים בחנות?
אברהם, לא דרך.
זה מה שבדיוק אני אומר, שאת מזהה את זה כנפרד, אני רוצה להציע לך הצעה אחרת, שמוכרים בחנות
ברכה,
שפע, סוכריות, זה מה שיוצא מהמעיין של אברהם, זה לא כדי שיבואו לחנות של המונותאיזם.
אז אני אשאל את זה אחרת, למה רק לא תצטרף?
בסדר, אז כי הברכה עוד לא פה, זה החימום, נכון?
לא, אבל אפשר גם להגיד...
מתי התחיל הבלגן? כשנהיה כסף בפועל. מתי מתחיל הבלגן? כשמתחיל כסף בפועל. לפני זה, זה לא מעניין. אבל עכשיו שהם כבדים בממון, מתחיל הבלגן, שזה הנושא הבא שאנחנו רוצים לדבר.
אבל זה יותר גרוע, כי הוא אומר, הוא מפתה אותם, תבוא יהיה ברכה, וברגע שיש...
זה הנושא של עוד מעט. זה הנושא הבא.
אבל
יש
שאלה אחרת יותר בסיסית.
כן.
בן אדם שנגיד מתחבר לקדוש ברוך הוא ועושה את כל ה...
והוא לא נהיה מליין. שאלה טובה. שאלה טובה, אבל לא יודע, בוא נשאל.
ואז צריך לרצות כסף, ואז אתה תהיה רוחני.
א', אני חושב שזה הנושא שעוד מעט נגיע. זה הנושא שעוד מעט נגיע, אבל בכל אופן, זה חייב להיות שאלה. את מבינה, יעל? אם זה יפסיק להטריד אותנו, השאלה הזאת, אז אנחנו איבדנו משהו. זה צריך להיות שאלה. איך זה יכול להיות שמישהו הוא דבק בהשם והוא לא עשיר? זה שאלה. זה שאלה. אם את... אני לא יודע, כנראה הדבקות שלי סבא, אני מתחיל לדבר ככה, התודעה הגלותית כזאת, הדבקנו את העניות כשיטה. שמישהו...
זה מאוד נצחות.
אני הייתי רוצה להגיד הפוך. בואו לא נאשים את הנוצרים. את הנוצרים הם למדו מאיתנו כי אנחנו דיברנו לא נכון. אם כבר אתה רוצה להאשים מישהו, תגיד שאתה היה בך משהו ששידר את זה. אל ת... זה אני לא אוהב. זה אני לא אוהב. להדביק על הנוצרים את האשמה בצרות שלנו. אנחנו כאלה בול. אל תגיד נדבק אליי מבחוץ. כי אתה פה עכשיו, אתה חושב שהממון זה... זה זה.
אז... למה דבר זה זה? בטוח מושפע על ידי כאילו כל ה...
בסדר, נכון. אז הערב רב אשמים בעגל, והנצרות אשמה בזה, ואמא שלי אשמה בתסביכים שלי, וכולם אשמים. אז עזוב, בוא אני אקח אחריות על זה שאני מתייחס לממון בצורה לא מבוררת.
אז למה? בסדר.
לא יודע, מה אכפת לי למה? אני אחראי לתקן. אני רוצה להאשים למה, מאיפה זה בא לי? בגלל החינוך, בגלל התרבות, בגלל התרבות המערבית. את מי זה מעניין? פה את מדליקה לי גפרו. די, קח אחריות על העבודה שלך, ואל תגיד בגלל הנוצרים. זה מאוד קל, נכון? הנוצרים, אנחנו האור, והנוצרים זה החושך, הם הביאו לנו את ה... אז קח אחריות על הבעיות שלך, היה את הבעיות האלה בעם ישראל תמיד. לא חידוש גדול, הנוצרים לא המציאו את זה. מקסימום הנוצרים פיתחו את זה לשיטה. אבל כשהם באו ללמוד, אם כבר תגיד ככה, הם באו ללמוד ממך, אז תבדוק איך דיברת, שהצלחת איכשהו לשדר שהגשמיות זה רע. אז תעשה תשובה אתה, במקום להאשים את התלמידים. אתה אומר, אה, הם. אז הם, הם. בסדר. כן, נכון, זה יותר נוח להגיד הנצרות, אבל עזוב אותי.
לא, אבל מתי זה הגיע? כאילו שהפכנו את השיטה.
מה אכפת לי? אני מעניין אותי לתקן, לא מעניין אותי מאיפה זה נולד. זה כך אחריות לזמן עכשווי. עניין להיסטוריונים שיעשו מחקרים. אני, עבודת השם זה כך אחריות לזמן עכשווי. אתה מזהה את הבעיה, תפתור אותה. מה זה, זה... בסדר, מאיפה זה...
אתה חושב שזה יהיה לתשובה?
טוב, עכשיו רגע. בהקשר של מה שאת אומרת של מידת החסד, אנחנו רוצים להגיד עוד משהו. הוא אומר לו, יפרדנה מעליי כי אנשים אחים אנחנו. למה הגיע הרגע של הפרידה? אז אומר המדרש פה בעמוד 24, זה העמוד הראשון, וכי אחים היו, זה בעמוד, בשורה 23, עמוד 24, וכי אחים היו אלא שהיה קלסתר פניו דומה לו. אומר רגע, מה זה יפרדנה מעליי כי אנשים אחים אנחנו? לכאורה להפך, אנחנו אחים, אז בוא נשאר ביחד. אז המדרש אומר, הם, קודם כל הם לא אחים, הוא אחיין שלו. אבל במה הם כן אחים? שהם דומים. אז אנחנו עוד בסבא, אפרוקסימציון. הוא תאום לא זהה, הוא דמוי אברהם, ואם את רוצה ללכת למידת החסד, אז תמיד ליד מידת, ליד כל מידה יש לה את המתדמה. את התאום הלא זהה. זה ממש נראה דומה, הוא עם אותו קלסטר פנים. הוא ממש, אם אתה זה, את לא תבדילי, אבל הוא לא אותו דבר. ומגיע איזה רגע שאתה צריך לעשות ניתוח עדין בין מידת החסד, נגיד, למה שליד מידת החסד. מאיפה אנחנו מביאים את זה? שזה, תראי את זה אחרי זה בסיפורים הלוט, הכנסת אורחים, הכנסת אורחים. אומר שהיא אחותו, אחותי יש. זה כאילו אותם סיפורים, אבל עם ריח לא טוב. אבל אותם סיפורים ליד. זאת אומרת, לוט הוא מצטרף אליו כי הוא דומה לו. כי הוא משפחה שלו לא רק במובן הזה, אלא כי הוא, יש בו גנוז בו את אותו ערך, את הרצון לעשות מה שאברהם רוצה לעשות, להביא גרים, להביא ברכה, גם לוט יש לו את הנטייה הזאת להביא ברכה. אבל מגיע רגע שאברהם מזהה שבכל זאת הם לא אותו דבר. משהו מתחיל, הדמיון, אבל זה מתחיל לתפוס איזה זווית. ואז אתה צריך לעשות את ההבדלה הזאת, ויש בזה הרבה מה לדבר בעבודת הנפש, ההבדלה בין המידה למה שמתחפש אליה. אני אומר בסוגריים, בעבודת הנפש תאומים לא זהים, לכל מידה יש לה את המתחפש אליה. התחשבות, נגיד דומה להתחשבות אבל הוא לא התחשבות. התגברות, לעשות למרות מה שאני רוצה, והתגברות מהקליפה. כן? חסד, הוא אמר חסד, חסד דקדושה וחסד דקליפה. גבורה דקדושה, גבורה דקליפה. בכל מקום בנפש יש לך את התאום הזה, וכדי שתרד ברכה, אתה צריך לעשות את ההבדלה העדינה הזאת בין הדברים שנראים דומים והם לא אותו דבר. נגיד, אנחנו אומרים בין התחשבות לריצוי. בוא ניתן דוגמה. התחשבות וריצוי. אתם מכירים את המילה הזאת, ריצוי?
לא.
לרצות. בשביל שהשני יאהב אותי ויחשוב שאני בסדר. אז אתה מתחשב או שאתה רוצה לקבל את ההסכמה שלו. זה ממש זה דומה. קלסתר פנים דומה. גבורה, מישהו שהוא מתגבר על הרצון הטבעי שלו ועושה איזה תנועה, זה, לבין מישהו שעושה כל הזמן מה שהוא לא רוצה וסובל, והוא פשוט בשבירת הכלים מוחלטת והוא כועס על כל העולם, אבל זה נראה כאילו זה גבורה, הנה גבורה, אני לא רציתי ועשיתי בכל זאת. אז זה גבורה או זה גבורה דקליפה? אז יש את התאומים האלה, אנשים אחים אנחנו, שאברהם מתחיל לזהות שיש פה את התאום הלא בדיוק זה, אז צריך הפרדה. למה הפרדה? מכמה סיבות, ואנחנו נדבר גם על החולשה שבהפרדה הזאת. אבל קודם כל שאתה צריך את ההפרדה כדי, נגיד בהקשר של מה שהפסוקים אומרים אחר כך, ויאמר השם אלוט, אחרי ייפרד לוט מעליו, אל אברהם אחרי ייפרד. רק אחרי שתעשה את ההבדלה הזאת, אז יכול לבוא הגילוי אל אברהם. רק אחרי שהוא ייפרד מלוט. גם הנזק וגם שאתה מזיק ללוט וגם זה מזיק, אבל יש הנקודה הזאת של ההפרדה, שאתה לא יכול שנגיד מידת ההתחשבות שבך תהיה מבורכת אם מעורבב בה עדיין הריצוי. זה סלט לא טוב. תפריד את הריצוי, פתאום כל מידת ההתחשבות שלך תקבל את כל האור שלה. אבל
מה שמדהים פה שהכל נעשה נורא, נורא זורם. כאילו הם שניים עשירים, הם שניים מחליטים שהם לא יכולים להסתדר, מחליטים להיפרד, והכל נפרד בקלות, זה משהו, זה נורא מוזר.
למה?
כי הייתי מצפה פה ל
שלא, תגיד לו, מה פתאום?
כאילו, יש פה איזשהו משהו שהוא לא מספיק, הוא מאוד, הוא לא ברור, מהבחינה הזאת של למה בכלל יש את כל הסיפור הזה. אבל כאילו, מה שאתה אומר, אני מבינה שיש כל הרבדים הנוספים, אבל
כן, בסדר, בוא נשים את השאלה הזאת, איך זה קרה כזה בקלות. עכשיו בוא נלך עוד טיפה, מה עשת, התחיל לעשות את הפיצוץ. תגידו לי, תעשו ככה כמו ברופא שיניים, כשפוצץ לכם המוח. אז על מה, באיזה שלב, בוא נלך רגע עם השיטה הזאת, שבאופן כללי הם בכיוון דומה, במשימה דומה, ברוח דומה, במידה דומה, אבל ברגע מסוים מתחיל להתגלה הריב, לא בדווקא לכתחילה לוט הוא כזה, אבל איפה זה מתחיל להיגלות? אז דיברנו מזה פעם קודמת, אבל אני רוצה להביא לכם את המדרש, זה בעמוד 25, שורה 24, ואי ריב בין רואה מקנה אברהם ובין רואה מקנה לוט, רבי ברכיה בשם רבי יהודה ברבי סימון אמר, בהמתו של אברהם אבינו הייתה יוצאת זמומה, ובהמתו של לוט לא הייתה יוצאה זמומה.
מה זה זמומה?
עם זמם, פליש. כזה שהם כן.
לבד?
של לא יודע, איך קוראים לזה בצרפתית? שהגמלים לא יאכלו. בסדר? אז מה היה ההבדל? על מה הם התחילו לריב? ששניהם היה להם צאן ובקר ושניהם צאן ובקר. שניהם מבינים שלזרעך ייתן את הארץ הזאת, ונגיד שלוט מצרף את עצמו לאברהם, אז שניהם מבינים. אבל עכשיו כשהם מגיעים לארץ עם הבהמות, שניהם שולחים את הבהמות, אבל אברהם שולח את הבהמות עם מיזיליאר, בסדר? ועם זמם. כן? ולוט לא. עכשיו זה לא גזל ברמה הפשוטה. תקראו מה הוא אומר. הוא אומר ככה. היו אומרים להם רואה אברהם, הותר הגזל? היו אומרים להם רואה לוט, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לזרעך אתן את הארץ הזאת. ואברהם פרדה הכרה ואינו מוליד. למחר הוא מת ולוט בן אחיו יורשו. והנחלין, מדידון אנו אחלין. אז זה לא גזל במובן הכי גס, אלא יותר מצוכלל שאולי הוא יותר גרוע. אומרים ככה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם את הארץ. אברהם לא מוליד. אז מי היורש הטבעי שלו? אני. ולכן הארץ היא בעצם שלי. אז אני אוכל משלי, זה לא גזל. יפה, לא? עכשיו, מי יצר את הבלגן הזה, כביכול? הנבואה. כי אם אתה לא היית אומר לו שעתידים לתת לזרוע את הארץ הזאת, אז לא היית מסתבך עם הרעיונות שהארץ הזאת שלך, ותיקח מה שאתה רוצה. אבל לא, אז מה זה? אני אומר ככה בסוגריים, זה קדושה בלי צמצומים. אז למשל כתוב על דוד המלך שדוד המלך ראה ברוח קודשו שבת שבע נועדה לו, אבל היה איזה פרט קטן שהיא כרגע נשואה. אז אותו דבר זה פה, הארץ נועדה לי, יופי, לזרחה מצוין. של מי זה עכשיו? לא שלך. אחד מהסימנים של אברהם, שהוא מוכן לקבל את הדבר הזה. שאומרים לו זה שלך, אבל עוד לא, אז עכשיו הוא מתייחס לזה כגזל. ולוט כבר מתחילים לראות את ההבדל, איכשהו, לפי המדרש פה, איכשהו מתייחס לזה, אז זה שלי, אז אני לוקח עכשיו. ואתם תראו בהמשך, שיש נבואה לאברהם, ידוע תדע כי גר יזרעך וזה, למה הם יהיו 400 שנה? כי לא שלם אבון האמורי עד הנה. כי האמורי עוד לא הפסידו את הארץ, הכנענים, וזה מתחבר והכנעני והפריזי אז בארץ, כן? אם תמשיכו לקרוא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, כך אמרתי לו, לזרעך נתתי, מתי? לכשיעקרו שבעה עממים מתוכה. והכנעני והפריזי, אז יושב בארץ, על זה הריב. זוכרים שאתם שאלתם מה זה והכנעני, אז פריזי, אומרים, על מה הם רבים? על אברהם אומרים להם, אבל עכשיו הכנעני והפריזי פה. ולא תאמר, הם פה, הם בדרך החוצה. עד עכשיו מתפגש להם זכות בארץ. המדרש פה נותן זכות בארץ לכנענים, ואומר, הכנענים לא יצאו מהארץ עד שלא תהיה להם זכות. רק כשלא תהיה להם זכות בארץ. כרגע יש להם זכות, זה שלהם. אתה לא יכול לאכול. אני לא, זה מדרש רק על הרעיון הזה, זה מדהים. באמת זה שהקדוש ברוך הוא, יש לו מחויבות מוסרית לאומות, גם כשהוא מבטיח את ה... אז זה, באמת זה לא יומן. אחר כך אתה יכול להגיד כן, אבל בסדר. אבל עצם הזה שאתה, הקדוש ברוך הוא, דרך המדרש פה, מנסה לומר שיש לו, רואה לעצמו מחויבות מוסרית לאומות, שלא לקחת להם את הארץ עם הידיים בזכות. חוץ מזה, אתם שומעים שהארץ תלויה בזכות. זה גם על הדרך.
שאברהם מבין את זה גם, זה מדהים.
כן. שאברהם אומר לזרעך, לזרעך.
זה לא לי. וגם שאלות מאוד חוצפן, ומאוד חוצפן כזה, מה אני היורד, ואז זה שלי, זה כאילו...
בנוסף לכך שאז אברהם לא היה לו ילדים, כאילו.
בא לספר לי,
זה נראה מאוד...
כן, כן, עכשיו תראו, ללוט יש קייס רגע, יש לו קייס שלא סתם זה קייס, גם את אברהם זה יעסיק מאוד הנקודה שהם עקרים, שרה היא עקרה, אז זה רק נורמלי להבין שהוא היורש הטבעי, אז גם שם הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו הם עקרים. אתה מסתכל לפי המערכות של עכשיו, עכשיו הם עקרים, אחר כך לא יהיו עקרים. אז אתה עושה את החשבונות האלה של הסטטיסטיקות. כן, בסדר, סטטיסטיקות. לפי הסטטיסטיקה, אברהם לא יולד, אתה צודק, אבל אנחנו לא עובדים רק בסטטיסטיקות. אז בהקשר של מה שאת שואלת, אני אומר בסוגריים, יש איזה מקור פה, לא נראה אותו, שלמה צריך זה? זה בסגנון וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל בין האור ובין החושך. שצריך לגנוז את הברכה למי שאינו ראוי לה. עכשיו אנחנו שואלים, יאללה, מה אתה מתקמצן? אתה מידת החסד? חסד מבורר. יודע לקחת את הברכה ולא להשפיע אותה איפה שהיא מזיקה. להשפיע ברכה איפה שהיא מזיקה זה לא חסד. זה החסד הדקליפה דווקא. שאתה אומר שים את השפע בכל מקום, לא, אתה לא אוהב אף אחד כי אתה נותן לו משהו שמזיק לו. זה לא רק שאתה אומר לו לא מגיע לך. זה דבר אחד, לתת חסד איפה שמגיע. אבל יש עוד משהו, אתה מזיק לו. לתת ברכה, גם התגלות אלוקית, גם זה, לתת ברכה איפה ש... זה לא, פה נגיד, אני רוצה להגיד שזה שאברהם זיהה שכבר... שאברהם מבין שהברכה לא מתאימה ללוט, זה דווקא מסימניו שהוא כמו הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע לזהות איפה מתאימה הברכה, ואיפה צריך הבדלה ואיפה צריך גניזה של הברכה. עכשיו תבחרי את השיטה שלך, או שתגידי שזה היה בול בזמן, זה היה בערך השיטה של פלורנס. יהיה בסדר, עד עכשיו איתים, עכשיו לא מתאים. או שתגיד שהוא לא גילה את זה בזמן, זה השיטה של רבי נחמיה נגיד. או שתגידי, להפך, אולי עוד היה אפשר להציל את לוט, זה מה שעוד מעט נגיד.
האם יש איזו מחשבה שאולי הכוח והחסד של אברהם, היה לו
כפולות
מסוימות, שהוא לא חשב ש...
אז רגע, נגיע לזה גם, בסדר? שנייה, בואו נעוד עוד טיפה.
שבוע הבא.
זהו, נשברת, אה? כן. מה? נשברתם?
לא, לא.
אה, אוקיי. טוב, אז אני הולך לעוד שתי נקודות ממש בקצרה, אחרי זה אם תרצו תלמדו אותם יותר בעריכות או שנגיע אליהם בהמשך. מה הנקודה של זה מתחיל מסביב לשפע. יש לנו בפסוקים האלה רמזים לגן עדן, נכון? כגן השם, כארץ מצרים. ולמה הוא בוחר את סדום ועמורה? כי כולם משקה. אז יש לנו בגן עדן פסוק, אם אתם רוצים, בעמוד 26, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. להשקות כי כולם משקה, גן, גן, יש שפע, יש נילוס, יש ברכה. הברכה היא בגן עדן. מה התסבוכת? התסבוכת היא כזאת, כשיורד שפע, יש מי שהשפע הזה מזיק לו וגורם לו להיות מרושע. בסדר? וגורם לו ליפול לכוחי ועוצם ידי, וגורם לו לכל מיני דברים שהשפע מזיק לו. הבעיה בגן עדן הייתה שהוא היה כמו מצרים, שהיה נילוס. אפילו יש אחד הנהרות שם בגן עדן היה פישון, ורשי מפרש, הוא נילוס. זה ממש אותו נהר, וזו אותה בעיה שיש בסדום ועמורה, שיש שפע. זה בעיה. זה מזיק למי שלא בנוי לזה, זה גורם לו לרשעה.
אבל אם אתה משווה עם זה העניין של הברכה, כאילו שהאברהם מביא, כאילו, וכל אלה שמצטרפים שרוצים את השפע של הברכה, ואמרת שזה...
רגע, אני מבין את הסתירה, אני רוצה להביא את הסתירה הזאת, הכפילות, אבל עכשיו תנו לי ללכת עם זה טיפה. אז השפע, ברור שהקדוש ברוך הוא לא סתם שם נהר שמשקה את גן עדן, אבל יש ניסיון לבן אדם, ואם הוא רואה שהבן אדם, השפע מזיק לו, אז הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, אני אניש אותך, אני אקח לך את השפע, אלא אני אברך אותך. אני אגרום לזה שתצטרך לעבוד בשביל השפע, ולא יהיה כזה שפע, כדי שלא יסאב אותך ולא ירחיק אותך. כי יש מצב שאדם מקבל שפע, וזה גורם לו התרחקות. המטרה של הקדוש ברוך הוא, להוריד שפע. אבל הבעיה של השפע, שהוא יוצר התרחקות. עלול. כל העבודה שלנו, וברב השלג זה, הרב השלג זה הרבה, לתקן את הכלים שלנו כדי שנוכל לקבל שפע שלא ייצור התרחקות. שלא יהיה וישמן ישורון ויבעת. שוישמן ישורות ויהיה מבסוט ויגיד תודה רבה. בסדר? אבל פוטנציאלית, זה ככה קורה, שהשפע גורם להתרחקות. עלול לגרום להתרחקות, וכן לגבי הכסף וכן לגבי כל דבר. אבל הקדוש ברוך הוא כל פעם מחדש מנסה להוריד את השפע. תראו בעמוד 27. את יכולה לישון פשוט, אנחנו נוריד לך את זה על הראש. כן.
תראו מה שהזכרת לי בלוט, שהוויכוח הזה בין רואי לוט ורואי אברהם, זה מזכיר גם כן את המדרש אומנם, של אדם וחווה עם הפרי. הרי הפרי היה, הפרי עץ הדעת טוב ורע, הוא פרי שהמדרש אומר שהוא היה...
פג.
הוא היה מותר לאדם וחווה, אבל רק צריך לחכות לכנסת.
נכון, זה אותו רעיון. זה אותו רעיון בדיוק.
אחרי ההתאפקות הזאת.
נכון.
אז מזכיר את הגן.
נכון. אז אומר ככה, זה מי, אופס, זה רבנו בחיי. זה המקור הזה, בשורה 14, עמוד 27, זה רבנו בחיי. וביזת מצרים היה להוציא מהם ניצוצות הקדושות. כדאית בזוהר, כמו שרחנו בזה בכמה מקומות, לא גלו ישראל, אלא כדי שהתווספו עליהם גרים, דהיינו ניצוצות הקדושים שמוציאים על ידי הגלות. וכיוון שאמרו חז"ל, קשים גרים לישראל כספחת, היינו שצריך לברר הניצוצות, להסיר מהם הפסולת, כמו שכתבנו בחידושנו בסוף קידושין בעריכות בזה, וזה היה קשה מאוד לישראל להעלות הניצוצות בדרך עלייתם, דולי עזרתם מאת השם, כמו שאמר הכתוב, ועשה אתכם על כנפי נשרים. מה המטרה של הירידה למצרים בין היתר, ולמה ישראל יוצאים ממצרים עם בוכתות? כי זה מטרה בקדושה להעלות ניצוצות הקודש ממצרים. וזה מה שאולי קצת שאלת, האם חייבים לרדת למצרים בשביל להביא כסף? כנראה שכן.
מה
זה
אומר?
שהכסף שם. הכסף הוא בתוך מקומות עם בלגן. עכשיו יש לך משימה להביא ניצוצות הקודש, להרוויח כסף, ולעשות איתו דברים טובים ונפלאים, אבל הוא אצל פרו בבית. אז אתה צריך ללכת לפרו ולהביא משם את ניצוצות הקודש. אבל הוא אומר, אז כשאמרנו גרים, יש להביא נשמות גרים, ויש להביא רכוש, שזה גם כן סוג של גרים קצת יותר מופשט, שזה כסף, כי יש ניצוצות של קודש בתוך הכסף ובתוך הרכוש, שזה בעצמו גרים. נקרא ניצוצות הקודש, זה אלוקות שגנוזה בדומם. יש נשמות, שזה אלוקות שגנוזה בנפש האדם, ויש אלוקות שגנוזה בכסף. וזה ניצוצות הקודש, זה יסוד קבלי של ניצוצות הקודש, שזה כביכול, אני אומר את זה בגסות, חתיכות אלוקות בכסף. והמטרה שלך להביא את זה, זה כמו המשימה שלך להביא גרים, זאת אומרת אנשים שהתגיירו, ויש גרים זה להביא כסף, להרוויח כסף. רגע, רגע, בואו נרוץ עם זה עוד קצת, אבל זה קשה, כי הכסף בא עם איזה, יש מסביב דברים. אז אתה צריך להיפטר מהפסולת של הכסף, שהפסולת הזאת היא יכולה לגרום לך להתרחק. אז, אבל ביזת מזה, מטרה, זה שאנחנו היינו מוטרדים, מה, אתה בא עם הכסף מפרו? כן, כן, בשביל זה שלחתי אותך. רגע, ועניין אברהם ושרה וירידתם למצרים ונגעי פרו ומה שציווה עליו לשלחו, שהוא סימן לבנים בירידתם למצרים בעשר מכות, הוא יציאתם ברכוש גדול. אז כן היה ברבם שהיה כבד מאוד להעלות הניצוצות שעולים במצרים. מה זה כבד? הוא אומר היה כבד עליו וקשה להעלות עם הכסף בלי להתקלקל, אולי מה שלוט לא הצליח. כי זה מובנה, ברור שאתה מתחיל לבוא השפע הזה, מתחיל גם הדברים שקרו ללוט. זה טבעי. וגם טבעי שהוא הגיע לארץ דום והמורה שכולה משקה, ששם הם מסתעבים. זה, יש מה לצפות שזה יקרה. זה לא אומר שאני מגדיר את הכסף כרע. זה אומר שאני מבין שיש לי מטרה להרוויח הרבה כסף, ויש לי מטרה לא להסתעב. שתיים, אל תגיד. תבין מה אני אומר? יש הרבה אנשים שמפחד מהקליפות שעופפות את הכסף, הנטייה הטבעית שאני לא ארצה כסף. אני אגיד, אז שיהיה לי פחות, אז פחות קליפות. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה יודע מה, בוא נזרוק אותך לשם בכוח. אתה תהיה רעב פה, אתה תרד למצרים, לא תהיה לך ברירה. אני רוצה שתהיה ש... יש סיפור יפה כזה על הבעל שם טוב. זה שתרוויח כסף, אל תברח לי מכל המשחק, כי אתה מפחד להסתאב. אולי יש חוכמה להגיד, עד כאן אני יכול ופה לא. למשל, אברהם אומר למלך סדום, תן לי הנפש והרכוש כך לך, כי אם מחוד עד צרוך נעל, לא זוכר בדיוק את הלשון. אז יש סיפור שאברהם אומר את הרכוש הזה, אני לא יכול לקחת, זה בא מסדום ואמורה, אני אגע בזה, אני פול.
במצרים זה לא כאילו מקביל לגלות? אנחנו צריכים להיות בגלות?
לצאת משבת למחר? כן. זה גלות. זה גלות. כמה נעים לנו, אוהבים אחד את השני. עכשיו יוצאים לרדוף אחרי הניצוצות בעולם מלא מאבקי כוח ושליטה ושקרים. וזה חתיכת גלות. מי רוצה לרדת לשם? אם היו שואלים אותי, אם לא הייתי רעב, לא הייתי הולך לסיפור הזה. הייתי יושב לי בשבת עם החברים ולא הולך לריב עם כל מיני משוגעים שירצו לדרוס אותי בחנייה. מי רוצה את זה? זה גלות. אבל אין לך ברירה. זה היה חלק ממה שהקדוש ברוך הוא שלח אותך לעשות פה בעולם, זה לצאת לגלות ולהביא כסף מהגלות. הגלות זה לא רק בצרפת, זה פה בחוץ ברחוב, לך תצא לביזנס. זה חתיכת גלות, כולם רוצים לאכול אחד את השני. אז
המדרש פה מדבר על ניצוצות, ואתה כל הזמן מזכיר את הכסף, הרכוש הגדול, אז עודם... יש באמת רכוש גדול בחזרה ממצרים, גם פה מקנה רב וכו', אבל הניצוצות הן ניצוצות, זה לא משהו גשמי.
זה ניצוצות שחבויים בתוך הדבר הגשמי. אז מבחינתו...
השתמשו במילה ניצוצות ולא השתמשו במילה יהלומים או כסף וכו'. כלומר, אני תמיד שמעתי ניצוצות וככה ראיתי את זה ניצוצות כדברים הרבה יותר רוחניים. אבל
זה גם חלק מזה, זהו, זה דומה למה שזה, זה לא חלק מזה, זה בפנים. עכשיו, זה ברור, הנקודה שהופכת אותי למסואב זה שאני נתפס לחיצוניות של הכסף, כן, אבל הפנימיות היא גם בתוך הכסף, זה בתוך אותו שטר, זה בגשמיות, וחלק מהגלות שלנו כעם ישראל זה שאנחנו עלינו ככה טיפה מעל הגשמיות. עכשיו, כבני אדם אנחנו חיים בתוך הגשמיות, אבל כשאני חי בתוך הגשמיות, אני מרגיש לא נורא יהודי. החלק היהודי שלי זה כשאני פה. אבל כשאני למטה בעולם, אני, זה, אז מי שחי את זה בקיצוניות ממש, זה ממש פירוד רשויות. שם הוא בהמה, הוא גזלן, ובערב הוא לומד תורה. בסדר? יש גם את אלה. אבל אנחנו זה גם, כן, יש לנו פירוד רשויות כזה, בהפוך על הפוך זה גורם לנו דווקא לעשות שטויות בחוץ. כי שם אתה כבר ממילא קיבלת שזה בגשמיות. זה לא הקדושה שם. שם אני בעבודה. ובשבת אני בקדושה. אז הוא רוצה להגיד, שם, בכוס, בכסף, באוכל. תוריד את זה לשם.
אבל מה זה אומר להביא רכוש כדי לעשות סיבוב במצרים ולעשות ברוך את הכסף ולחזור? מה זה אומר בכלל? במודל הרוחני שלך.
אבל למה רוחני? זה גשמי קודם. תביא ברוכתות.
אבל מה היעד של הכסף?
מה? אז אתם תפתרו בבית את היחס שלכם לכסף. כי אתם כל השאלות נובעות מזה כאילו בשביל מה? מה זה בשביל מה? בשביל להיות מליין.
אתה עושה ברוכתות על חשבון המצרים.
זה עוד שאלה אם זה מוסרי, זה יפה, זה לא יפה, זה עוד שאלה בסוגריים אם כאילו דפקת אותם על הדרך כן או לא, אבל בעלק התחיל, אתה לא דופק קו אחד, עשית ביזנס, הרווחת כסף. עכשיו המצרים אחרי זה כועסים עליך, אומרים אתה עצמת ממנו מאוד, עשית את הבוכתות עלינו, המרוקאים שרודפים אחרי היהודים, הרי מאיפה הכסף שלכם? אצלנו, נכון? אז יש אחרי זה איזה כעס כזה. אבל חוץ מזה, שאם אתה עובד נכון, זה יברך גם אותם. טוב, יש לנו סוגיית היחס לכסף, בסדר? שמנו את זה בסוגריים. אבל אני רוצה לעורר את המקום הזה, התורה תמשוך אותנו לשם, לכסף. ויש אלוקות בכסף.
מה שמרחתאי זה במבחאים ולא בארץ. למה אם הוא מקור הברכה ברבנינו, הוא צריך לצאת כדי להרוויח כסף, זה לא בארץ שלו. כאילו יש משהו לא בארץ, זה מה שאני לא מבינה. אם זה כל כך.
אז הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, את רוצה את זה ברוחני, רוצה לדבר בקבלי, נדבר בקבלי. היה שבירת הכלים, הניצוצות לא בארץ. מה תעשי? הם לא פה. הם לא פה, הם נפלו. נסביר את זה קצת פה. אתה רוצה כאילו מפה? אין, זה בחוץ. יש לצאת אלא, בוא נלך רגע לרוחניות, אתה צריך לצאת לחיצוניות כדי להביא את ניצוצות הקודש. אתה שואל, למה אני צריך ללכת לשם? אני אשמר פה. אין. נגיד ככה, בסדר? מאיפה היהודים עכשיו יביאו תורות שמדברות על הרוחניות שבגוף? אין להם. הם חייבים ללכת, לשלוח איזה בעל תשובה למנזר בלא יודע מה, והוא יחזור, ילמד אותם צ'יקונג וזה. אין, מה זה תביא מהבית? אין לך בבית. אין לך, עם כל הכבוד. אתה יכול לספר סיפורים, הכל פה, אבל זה לא פה. אין, לך, תביא מבחוץ. ויש גם איזה משהו, היהודים באיזה, היו רוצים להסתגר בבועה. פעם יש מישהו שאמר לי, מזל שהצדיקים גם בארץ צריכים כסף. אחרת העם לא היה מעניין אותם. היו שווים, נעים להם, שם בחוץ כל המשוגעים. מי רוצה לפגוש אותם? מזל שראשי הישיבות צריכים כסף. הוא בעצמו ראש ישיבה, אז הוא צחק על עצמו. הוא אמר, אני אין לי ברירה, אני צריך לעשות גלות, אני צריך זה, טוב, פוגשים אנשים, כי אני צריך כסף. אם היו שואלים אותך, הייתם בשביל מה אני צריך את הבלגן הזה? תן לי לשבת עם החבר'ה, מה אני צריך לפגוש את כל המשוגעים בדרום תל אביב? אז אומר לך, יש שם מה ניצוצות חביבי, אתה לא יכול להגיד אני... זה. ואם אתה לא מוכן לרדת, אז הקדוש ברוך הוא ישלח אותך בכוח. אוי זה, זה, והאחים של יוסף יזרקו אותו, בסוף יעקב ירד. אתה תרד לשם, זה לא יעזור לך. אתה צריך לפגוש את מצרים. חוץ מזה, שתפקידך גם לברך את מצרים. אתה לא רק לוקח מהם. יש הצעת ברכה למצרים. אז טוב. רציתי להגיד לכם עוד נקודה על לוט, אולי נפגוש אותה בהמשך, זה הנקודה של לוט עוד גנוזות בתוכו.
וזה שוב אבל מבלבל, כי שוב זה לא ברור למה הוא צריך להיפרד מלוט בסופו של דבר. אם כן צריך להיות במצרים, וכן צריך להיות במקום הזה, אז למה כן להיפרד?
אז נגיד ככה, בוא, אז כן, את מושכת אותנו בכל זאת לזה, אברהם מזהה על לוט, שלוט מנסה לעשות את המהלך הזה, אבל הוא מאבד את הצמצומים. ואז הוא מתחיל לגזול, ואז נכון, יש ניצוצות קדושות, וזה שלי, וזה רוחני, וזה נועד, וזה, הוא מתחיל לראות, הולך לבבות, לברר, ובסוף, אם בסוף זה מוציא אותך מגבולות המוסר, של מה שלי, מה שלך, איך קונים דבר בשוק, נהיית רוחני, ניצוצות קדושים, אז זה שלי, אז בוא, יש ביזנס, יש אישה נשואה, אז כן, ואז הוא מתחיל לראות שמישהו לא שם, אז מה שיחזור על עצמו המון במדרש, הנושא שההפרדה בין הקדושה לזה, תהיה במישור של הגזל ושל המוסר, ושבן אדם מאבד את זה. שם זה הרגע שאתה מזהה שמישהו איבד את זה, הוא מתחיל לדבר על ניצוצות קדושים ומתחיל לעשות שטויות, כן? אז הוא מחוץ למשחק, אבל בכל אופן, ופה בנקודה האחרונה, מה בכל זאת אברהם ראה בלוט? ראה בלוט אפשרות משיחית. זאת אומרת, הוא לא רק לקח אותו כי הוא פוטנציאלית במידה שלו, הוא ראה בו אפשרות למשיח. מה זאת אומרת? הוא ראה משיח. כן, משיח. בוא נגיד, תפרשי את זה במובן הפנימי, נגיד את זה ככה, שהוא ראה שבלוט יש משהו גדול. מה זה, איך המדרש מנסח לנו שבלוט יש משהו גדול, בעמוד 24, וגם ללוט היצון הוא בקר ואוהלים, איזה אוהלים היה לו? רבי טוביה בר יצחק אמר שני אוהלים, רות המואביה ונעמה המונית, מהאימהות של דוד המלך. זאת אומרת, בשפה המדרשית, הוא ראה בתוך לוט את דוד המלך. וכבתי, קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך, למה כל כך חשוב לקחת את שתי הבנות של לוט? למה? כי מה שיוולד מזה אחר כך.
אז למה הוא ייפרד?
רגע. אז הוא ראה בו את האפשרות להיות, להוליד מתוכו משיח. מה זה משיח בהקשר שלנו פה? זה היכולת לרדת לסדום ועמורה ולהביא שם משהו. באיזה מובן אולי לוט, פוטנציאלית, יותר גדול מאברהם. פוטנציאלית, אם הוא מצליח ברעיון שלו, הוא הולך להקים משהו בתוך סדום ועמורה, ואברהם אולי תגיד לא מסוגל לעשות את זה. זה לא רק שהוא חושב שלא צריך לעשות את זה, הוא לא מסוגל. לוט, גם אם תגיד שהוא הסתאב, יש מקום להגיד ברעיון של שם קדוש, שלוט פוטנציאלית גנוז בתוכו מישהו שמסוגל לעשות את אותה משימה שדיברנו גם בארלם. בסדר, בסוף זה לא הצליח לו, אבל אברהם מלכתחילה לוקח אותו כי הוא אומר, נראה לי שאולי הוא יכול. אולי הוא יכול. עכשיו, איפה אנחנו נראה את זה אחר כך? נגיד את זה גם בשפה ברסלברית, אברהם יודע להמתיק דינים, אבל לוט פוטנציאלית יכול להמתיק את הדינים על המקומות הכי נמוכים. אז גם אם, כן, אברהם יש בו חסדים, לוט יש בו חסדים על מקומות עוד יותר נמוכים מאברהם. אבל עכשיו, ואתם שואלים למה בכל זאת הוא נפרד, כי בסוף אדם צריך לראות מה קורה עכשיו עם לוט. גם אם פוטנציאלית לוט יש בו פוטנציאל משיחי, עכשיו הוא נהיה מסואב. אז צריך להיפרד ותסתכל עליו מרחוק ותגיד כמה הוא גדול וכמה יש בו פוטנציאל, אבל אני לא מכניס אותו לביזנס שלי. כי עכשיו הוא מסואב ואני אמתין שיוולד הפוטנציאל המשיחי שלו בהמשך, ואז תחבר אליו. אתה רואה בשני ממדים, אתה רואה את הפוטנציאל שלו, את מה שגנוז בתוכו, אבל אתה גם רואה מה הוא עכשיו, אתה לא מתחיל לטשטש בין הממדים. אז אתה אומר, עכשיו ייפרד נא מעליי, אבל אתם תראו שאחרי זה הוא יציל אותו. ואז נגיד ככה, שלוט ביקש מאברהם משהו, אמר לו, בוא תן לי את היכולת להמתיק את המקומות האלה, ואברהם עוד לא יכול. פשוט עוד לא מסוגל, זה מקום גם של ענווה של אברהם. אני עוד לא יכול להמתיק את הדברים האלה. לא יכול לעזור לך. גם כבוד.
אתה
חוסך אימון
מהשם.
מה?
אתה יכול להעיד על חוסך אימון של אברהם
בהשם. נגיד ככה, גבולות הגזרה. לא, או שתגיד, אולי היה יכול אפילו עכשיו, או שהוא אומר, אני לא יכול. בסדר, זה גאוני, המשימה שלך, אני לא יכול, גדול עליי. אם אני מגיע מחר לסדום ועמורה, אני שונא את כולם, ואני לא יכול. לא שייך לי עכשיו.
אולי חשבתי על משהו, עד עכשיו אברהם הוא לא עבר. והקשר עם לו זה דומה לקשר מאבא לבן. ואם הם ביחד, הוא רוצה לנגן על לוט, לנגן על לוט, וזה כשאנחנו מתנהגים כמו אמא או אבא, אנחנו לא מתנהגים כמו אם אנחנו לבד. וחשבתי על זה, זה אולי להיפרד, זה יעזור לצאת את הדברים שאי אפשר לעשות לבד. אני לא יודעת, זה הרגשה ככה, כשכל הזמן יש לו אחריות על לוד.
באיזשהו מקום אפשר להגיד ככה, אתה מציע ללכת לסדום ועמורה? מצוין, בוא, אני לא, אני פה, תלך.
אבל אם הוא ממשיך להיות כמו עבר, הוא ימשיך לשדור
ולשמור. אז חכי, נגיע לזה. זה עכשיו הוא אומר לא ייפרד, אבל נראה אחרי זה שהקשר לא נגמר. אז אני רוצה לסיים במקור אחד שקשור לממונות.
נעמה.
ההמונית?
כן. רות נעמה זה היה זה, זה היה זוגות.
יש את רות, לא, לא, יש את נעמי, גם כן מואבית, נעמה נולד ממנה איזה ענף אחר שבסוף מוליך לדוד המלך. כבר שכחתי מי הבנים שלו. אני רוצה להביא לכם מקור אחרון, באמת על ההקשר של הזהב והחץ. אפשר להגיד ככה שבעצם מה שהרכוש צריך להביא אותו, אבל הוא גם יצר את הסכסוך בין לוט ואברהם, זה המקור האחרון, אומר את זה על חטא העגל. בעמוד 28 במקור האחרון. זהו. אמר רבי חמא ברבי חנינא, אלמלא שלוש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל. מה זה שונאי ישראל? זה ישראל. כשהגמרא רוצה להגיד משהו לא טוב, אז היא אומרת... לשון נקייה של השונאים של ישראל, היא מתכוונת לזה. אם לא השלושה פסוקים האלה, לא היינו יכולים לעמוד על הרגליים. יש שלושה פסוקים שמצילים אותנו. מה הם? אחד, ואשר הרעותי לעם הזה, זה נדמה לי בתקופת אחאב אליהו, נראה לי. אולי משה? כן. דכתיב, וחד דכתיב, הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל, וחד דכתיב, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. כל שלושת הפסוקים האלה, בעצם המאחד שלהם, זה שם את האחריות על הנפילות של ישראל, אצל הקדוש ברוך הוא, הוא אחראי עליהם. אז הפסוקים האלה מצילים אותנו, ברגע הנכון צריך לשלוף אותם, ולהגיד אנחנו לא אשמים, כך אתה אחריות. בסדר? למה? רב פאפה אמר ככה, מאחה ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו. ואמר רבי אלעזר, משה הטיח דברים כלפי מעלה. משה אחרי חטא העגל, והתפלל משה אל השם, אל תקרא אל השם, אלא על השם. דבר רבי ינאי אמרי, מאחה, ודי זהב, מהי ודי זהב? עכשיו תקשיב. אמר דבר רבי ינאי. כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפט עליהם לישראל עד שאמרו די, הוא גרם שעשו את העגל. כשמשה רבנו בא לסנגר על עם ישראל, הוא הולך לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תראה, אתה השפט עליהם זהב, עכשיו נהיה עגל זהב. תעשה את החשבון שלך. אתה גרמת. זה הטענה של משה רבנו לקדוש ברוך הוא. בשביל כסף, אתה השפט עליהם מלא כסף וזהב. הם עשו את העגל, מה אתה רוצה? זה רק מתבקש. דאמרי דבר רבי ינאי, אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. כאילו, האריה משתגע כשהוא מרים לו בשר. אמר רבי הושעיה, משל לאדם שהייתה לו פרה כחושה ובעלת איברים, האכילה קרשנין והייתה מבעטת בו. כאילו, הייתה איזה פרה, היא הייתה רזה כזאת, הוא האכיל אותה אוכל טוב ומפנק של זה, והכניסה לו ביתה. אמר לה, מי גרם לך שתהיה מבעטת בי? אלא קרשנין שאכלתיך. אני האוכל שאכלתי אותך גרם לך לבעוט בי. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, עכשיו זה המשל, לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו וסחו והכילו והשקעו ותלה לו כיס על צווארו, זה כרטיס אשראי, והושיבו על פתח של זונות, מה יעשה אותו הבן שלו, איך אתה? החזקתם? עוד פעם? אתה לוקח את הבן שלך, אמרנו בן ואבא, רוחץ אותו, שם לו אפטר שייב, מאכיל אותו, משקה אותו, שם לו בירה ביד, כרטיס אשראי, ומושיב אותו על פתח של בית זונות. עכשיו תגיד לו, אתה חוטא? זה מה שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל. אומר לו, מה אתה רוצה? עשית הכל בשביל שיקרה חטא העגל. הוצאת אותם ממצרים, שמת להם את כל הזהב בידיים, ואמרת להם... בשורה האחרונה פה, בשורה 30, מניין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה? מה, המדרש פה טוען שהקדוש ברוך הוא הסכים איתו. כן, שנאמר, וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל. זה מלבי ישעיהו, זוכר. שהקדוש ברוך הוא מקבל את האשמה. אומר, אתה צודק, חטא העגל זה בגלל זהב. אבל אל תשכחו, אני ביקשתי שתוציאו את הזהב.
אז מה
הוא
רוצה ממנה?
לא יודע, תשנו על זה. חולצה ותקליט לפותרים נכונה. נראה לי, התשובה מתבקשת. מה, אנחנו רוצים שתגיד לי, זה טוב או זה רע? אם זה טוב, אז תגיד לי להתרחק. אם זה רע, זה... אומר, זה מעולה, וזה גם רע, נכון? אז מה המשימה? תעשה את זה, ותעשה את זה טוב. ואם תיפול, אפשר להבין אותך. אם תיפול, אפשר להבין אותך, אז הצדיקים, התפקיד שלהם כל הזמן להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, הם לא אשמים, הם עשו מה שאתה ביקשת. הם הלכו להביא זהב, הסתובב להם הראש, נו בסדר, מה אתה רוצה? כי זה מה שעושה הזהב. הוא לא אומר לו, תבטל את התוכנית, הוא רק אומר לו, תבין אותם. אני לא אקרא איתכם את עבודת הנפש, מי שרוצה הבאתי לכם קטעים של רבי נתן על עבודת הנפש בממון, עבודת השם בממון, זה יש שם כמה תורות, דווקא לא התורות של למצוא את הניצוצות, אלא דווקא הקטע של להיזהר, להישמר ממה שיכול לעשות לך הממון, אבל יש גם את התורות האחרות של הניצוצות, זה אנחנו זה חלק מהדברים שיש מה להגיד על אברהם ולוט לבינתיים.
מה שבאמת יפה באברהם זה שהוא